חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
שלום לכולם, אנחנו עם הנוסע המתמיד, פרק מספר 116, ואנחנו נוסעים היום לצרפת. הליגה אומנם נמצאת בפגרה, אבל העניינים רותחים בכדורגל הצרפתי מכל מיני סיבות. כמובן, פריס סן ז'רמן מתכוננת לקראת המפגשים שלה מול ריאל מדריד בשמינית גמר ליגת האלופות. מעמדו של פוצ'טינו מעורער בפריס סן ז'רמן. לאו מסי בינתיים עם שער אחד בלבד בליגה, אבל עם חמישה בליגת האלופות. בקיצור, הרבה מאוד סיפורים, הרבה מאוד עניינים, אבל זה קצת מדהים שהסיפור הכי גדול בכדורגל הצרפתי, בשנה שבה לאו מסי הגיע לכדורגל הצרפתי, לא קשורה בכלל לכדורגל, אלא קשורה לאלימות סביב הכדורגל, ולשם כך אנחנו נדבר כדי להבין מה קורה, למה, איך ואיך נלחמים בתופעה הזאת, שהיא באמת מדהימה. נדבר עם מיכאל וינסנדנט. אהלן מיכאל, מה שלומך?
אהלן נדב, מה קורה?
הכל בסדר. בינתיים, אתה יודע, גם אני וגם אתה משדרים ליגה צרפתית בשנים האחרונות לא מעט, וקרה לי השנה משהו שלא קרה לי מעולם. שידרתי שני משחקים, לא אחד, שני משחקים שהתפוצצו. אחד לקראת הסיום ואחד ממש בהתחלה. ב-22 באוגוסט ניס נגד מרסיי, 10 דקות לסיום בערך, מתחילים לזרוק... דימיטרי פאיה, הכוכב של מרסיי, רוצה להרים כדור קרן, זורקים עליו בקבוק, פוגעים בו, הוא מרים את הבקבוק, זורק אותו בחזרה, האוהדים מנסים לפרוץ למגרש, לפגוע בו, בלגן אימים, והמשחק מתפוצץ. לא עוברים חודשיים, בדיוק, 21 בנובמבר, ליון נגד מרסיי, התחיל המשחק אחרי, אני חושב, 3-4 דקות, שוב, אותו סיפור, דימיטרי פאיה רוצה להרים קרן, זורקים עליו בקבוק, הוא נופל, וזהו, נגמר.
בקבוק מים מלא.
בקבוק מים מלא, כן, כן. מזל שלא בקבוק זכוכית, אבל כן, בקבוק פלסטיק. המשחק מתפוצץ, עדיין לא נקבע, המשחק של ניס מרסיי נערך מחדש במקום אחר, בזמן אחר, בלי קהל, לא חשוב. המשחק הזה עדיין לא נקבע בדיוק מתי הוא יתקיים, הוא חסר, בעצם הליגה יצאה לפגרה כששתי קבוצות עם משחק אחד חסר, ליון ומרסיי, אבל ברור שהבעיה בליון, למרות שמרסיי מעורבת בשני המשחקים, הבעיה בליון היא הקשה ביותר כרגע.
כן, כי גם ראינו לפני שבועיים את משחק הגביע, למעשה הסיבוב הראשון שבו קבוצות הליגה הראשונה נכנסות למפעל הגביע הצרפתי, אז הם יצאו למשחק חוץ מול פארי אפסה. מצמרת הליגה השנייה, תכף נרחיב על פארי אפסה והעודים שלה, וגם שם, בדקות הראשונות, המשחק הזה התפוצץ הפעם בשל תגרה המונית ביציע בין שני מחנות העודים, תגרה שבאמת אפילו תפסה את הפוקוס, כי בדרך כלל אנחנו גילים שאם יש איזה משהו ביציע, אז אוקיי, זה אולי זה נפסק לכמה דקות, אבל ממשיכים, אבל פה בשל המעורבות הקשה של העודים, היו שם עלות וחגורות ופציעות קשות של העודים, אז הצוות השיפוט יחד עם ההתאחדות החליטו להפסיק את המשחק, וראינו את העונש שנפל בשבוע שעבר. כן. שתי הקבוצות מורחקות מהמפעל.
שזה עונש די תקדימי.
נכון. כולם היו בטוחים שאתה יודע, רק, ככל הנראה רק ליון תיכנס בצורה קשה, בשל העובדה שהבלגן התחיל עם האוהדים שלה, אבל החליטו, אתה יודע, ההתאחדות, להבדיל ממנהלת הליגה, פה ההתאחדות החליטה באמת להוקיע את שתי הקבוצות הללו מהגבירה. עונש באמת קשה, כי גם ככה ליון קטסטרופה בליגה, לא מצליחה להגיע לאזורים של אירופה, ואולי אפילו הגבירה זה היה הצ'אנס האחרון שלה, אתה מבין, לקחת איזה כרטיס אירופי, גם ככה היא מקום 12-13, אז העניינים שם לא פשוטים, לא ברמה המקצועית ולא ברמה של האוהדים שלה.
כן, אז רק נעשה סדר, חוץ מזה שזרקו את שתי הקבוצות מהגבירה, כנסות, פריז FC קיבלה כנס של 10,000 יורו, ליון 52,000 יורו, מעבר לכך, ליון נאסר עליה לקחת אוהדים למשחקי חוץ העונה בליגה עד סוף העונה, למרות שהמועדון כבר עשה את זה בעצמו, כלומר המועדון מונע, אבל יש פה גם עונש למען יראו ויראו מה שנקרא, ופריז FC תשחק 5 משחקי הבית הבאים ללא אוהדים, קבוצה שרוצה לחזור לליגה הראשונה בפעם הראשונה מאז 1979, כרגע במקום השלישי. בקיצור, אני חושב שהעונשים האלה, כי זו התקרית האחרונה, אבל אם אני סופר נכון, התקרית התשיעית כבר העונה במשחקים, תכף נעבור גם על משחקים שלא פוצצו, אבל...
אני קראתי שמתחילת אוגוסט, מי שהתחיל העונה ועד סוף נובמבר, כן. היו 9 משחקים שהופרו.
כן, כן.
שלמעשה...
שניים פוצצו, ועוד 7 לא נעצרו, היו בהם תקריות אלימות.
נכון, נכון. וזה רק עד סוף נובמבר, אני עוד פעם, בדצמבר היה את המשחק הגביע.
נכון. שפוצץ,
ואני חושב שהיה עוד בזירו, היכולת שחמק מה...
כן,
חמק לי מהראש.
אבל גם לך, אם אני לא טועה, שידרת, אם אני לא טועה, תקן אותי אם אני טועה, את הדרבי הצפוני של לנס נגד ליל ב-18 בספטמבר.
לא, זה נראה לי מלר
שידר. מלר שידר. שהביתת הפתיחה של המחצית השנייה התעכבה ביותר מ-30 דקות, כי גם שם אוהדים משני המחנות נכנסו למגרש והתחילה מהומה.
לא, מה שקרה שאוהדי ליל במהלך המחצית... לקחו שלט של לאמס, דגל של לאמס, סליחה, ופשוט התחילו לשרוף אותו, וזה...
הדליק
תרתי משמע את האוהדים של לאמס, ופשוט פרצו, עזבו את היציע, פרצו לכאן הדשא לכיוון יציע האורחים של ליל, עד שהפרידו שם וגם פצועים ושלחת חפצים והכל... בלגן.
תראה, אנחנו מכירים קצת את ההיסטוריה של הליגה הצרפתית, ואנחנו מכירים את היריבות בעיקר הגדולה, בין PSG למרסי, והיו משחקים מאוד נפיצים בעבר, והיו אפילו משחקים שהתפוצצו, או כמעט התפוצצו, אירועים אלימים, במשך שנים, גם עכשיו, אוסרים בעצם על אוהדי החוץ לנסוע למשחקים
היו
האלה.
היו הרוגים, נדב, ב-2010 כן. היה הרוג, כן. חוץ לפאק בפרנס, שזה באמת עד היום, זה האירוע הטראומטי ביותר, בכל מה שנוגע למשחקי הקלאסיקו.
כן, נכון, טוב שהוספת את הדבר הזה, אבל הייתה תחושה, שאוקיי, יש יריבות אחת גדולה, אבל זהו, האוהדים בצרפת בסך הכל ממושמעים, מעודדים, עושים לפעמים כל מיני פירוטכניקה, כמו שסנטטיאן, האוהדים שסנטטיאן עשו, בסדר, דברים שמקובלים, לא דברים איומים ונוראים, אבל מה שקרה השנה, אין לזה אח ורע, זה משהו פשוט, זה כמו אש בשדה קוצים, התחושה היא שהאולטרס פשוט מנסים כל אחד להראות כמה הוא יותר משוגע מהשני.
לגמרי, זה שמעתי רעיון של 6 דקות עם אחד הסוציולוגים בצרפת, שהוא למעשה מסביר כמה דברים חשובים. קודם כל, למה זה נובע? אז הוא אמר, העובדה שבמשך שנה וחצי, אותם ארגוני אולטרס שמרו על התשוקה שלהם רק ברשתות החברתיות,
כן,
אתה מבין?
כן.
במשך שנה וחצי, רק שמה יכולת למצוא את ההקנטות וזה, ואם יש לך אומץ תבוא לפה ונפגש וזה וזה. ואז אחרי שנה וחצי, הם חזרו למגרשים במסות אדירות, אתה יודע, כמו שציינת, אנחנו משדרים את הליגה הצרפתית, הרבה מאוד משחקים, אתה רואה 40, 50, 60 אלף, הוולודרום, לא משנה נגד מי, הוולודרום תמיד מלא, ואתה רואה כמה שזה היה חסר לאוהדים, ולכן השנה וחצי של ההתקוטטיות הללו ברשתות החברתיות, זלגה לקרדש, ברגע שזלגה לעיצים, ברגע ששפשרו להם להיכנס.
כן, ותשמע, זה משפיע באופן דרמטי. אני רוצה לחזור באמת למשחק המפורסם, ההוא ב-22 אוגוסט, ניס נגד מרסי, עם מה שהיה עם דימיטרי פאה. שוב, צריך לומר, ניס נגד מרסי זה דרבי של הריביירה, יש יריבות. אמנם לא, אני לא זוכר איזה אירועים מטורפים שהיו במהלך השנים, דברים קטנים, רגילים.
לא, אבל יש סינה בין שני המועדונים הללו, אתה יודע, זה כאילו, הם שמים את מונקו בצד,
כן.
לא, כי זה מעניין אותם רק הפורמולה אחת, והקזינו, לא באמת מעניין אותם הכדורגל. ואז אתה לוקח את שתי הקבוצות, שתי הערים הגדולות של, של החלק הדרום, חלק הדרום-מזרחי נקרא לזה, אז ניס מרסי, תמיד, זה על היוקרה, מי באמת הקבוצה השולטת, ברור שמרסי בהרבה יותר גדולה והכל, אבל ספציפית המשחקים תמיד היו טעונים בין שתי המועדונים הללו.
כן, אבל מה שראינו שם, זה בעצם חיפשו, אני לא יודע למה, דימיטרי פאט, כאילו ממש חיפשו אותו, והוא גם עשה קצת פרובוקציות, וזרק את הבקבוק שזרקו עליו בחזרה לקהל, וראינו את האוהדים פורצים, אבל מה שקרה אחרי זה, היה מדהים, כי אנחנו המשכנו לשדר עוד שעה בערך, בעצם שידרנו כלום, כי שידרנו אנשים עומדים בחדר הלבשה ומחכים, וראינו בעצם משהו שקורה, ש... סמפאולי, המאמן של מרסי, הארגנטינה, אלוקו, בעצם מסרב לחזור לקר הדשא. עכשיו, אנשי ניס כבר אמרו, לא, הכל בסדר, קיבלנו את כל האישורים. השחקנים חזרו, האוהדים נשארו ביציעים, הקרוז אמר עוד מעט המשחק יחזור, אבל לנו, ששידרנו את זה מפה מהרצליה, היה ברור שאין סרט בעולם שמרסי חוזרת, משתי סיבות. אחד, כי באמת הם מפחדים, למה שלא יזרקו עליהם עוד דברים ולא יודע מה יעשו להם, ושתיים, ברור שמי שאחראי למשחק הזה זה המערכת, ניס המערכת, וברור שהיא תקבל פה, כנראה, הפסד טכני, למה שהם יחזרו, אין שום סיבה שבעולם, הם תמיד יכולים להגיד שאנחנו מפחדים לביטחון שחקננו, מה שגם נכון, אבל זה גם נשמע בסדר והגיוני, אז אתה מבין, נוצר פה מצב שקבוצות בונות על פיצוצי משחקים כדי לקבל ניצחונות טכניים.
תראה, אבל ראינו בליגה שהתפוצצו גם ניס מרסיי וגם ליון מרסיי, אז המשחק של ניס מרסיי חודש באצטדיון ניטרלי בתחוה.
אבל לניס הורידו נקודה.
לניס הורידו נקודה, נכון. וגם כמה משחקים ללא האולטרס מאחורי שני השערים. אגב, אני לא זוכר כמה יצא במשחק החוזה.
מילי שתיקו, מילי שתיקו.
תיקו, לדעתי תיקו.
אפס, אפס או משהו.
ובדיוק, יהיה בדיוק אותו עונש, רק עם שינוי קטן, במשחק נגד ליון למרסיי, אנחנו עדיין לא יודעים מתי הוא יתקיים, אבל גם כאן הורידו לליון נקודה בפועל, והחליטו שהמשחק החוזר יתקיים דווקא בליון, ללא קהל.
כן.
אז נתנו פה איזשהו פרס לליון, לא הסיעו אותם למגרש ניטרלי, אבל כמובן המשחק הזה יהיה ללא קהל. אגב, במשחק הזה שציינת, ניס מרסיי, אני חושב שאחת הסיבות המרכזיות לסירוב הקטגוריה הזה של שחקני מרסיי לעלות לקר הדשא, זה העובדה שהיו שם שני שחקנים שנפצעו בעימותים.
נכון.
גם פייט כתוצאה מההשלכה של הבקבוק הזה, וגם לדעתי ג'רסון, הקשר הברזילאי, גם הוא קיבל שם חווה, כי במשחק הזה להבדיל מיליון מרסיי, האוהדים שנפרצו לקר הדשא והיכו את השחקנים.
כן, והיה שם גם עוד סיפור, שזה, אתה יודע, זה הזוי, המאמן הכושר של מרסיי, פבלו פרננדס, הלך מכות עם מועדים וקיבל הרחקה לשנה.
נכון.
שמע, זה... טוב, מה אני אגיד לך? מטורף. כן,
אנחנו צוחקים, אבל זה... אני אגיד לך, זה... אנחנו מסתובבים הרבה במסדרונות של הערוץ, וזה, נו, ומה עם הליגה הצרפתית, וזה, והרבה גם מסתלבטים על העובדה שכמעט כל מחזור יש איזה משחק שמסיטה. אבל אני באיזשהו מקום כבר התרגלתי לזה, תמיד, כאילו, אז מנסים, כמעט בכל משחק רותח, אוהדי קבוצת החוץ, נאסר עליהם להגיע לאצטדיון, אבל עדיין, זה לא מונע מההתרחשויות האלה, הרי אוהדי מרסיי לא היו בלי, ואוהדי מרסיי לא היו בליון, ועדיין המשחק התפוצץ. אז צריך לחשוב על איזושהי סנקציה מקדימה אחרת, כדי לנסות לדבר את הדברים האלה. מה שמדברים עליו, והעובדה שהם רוצים להקים רשתות, כמו שאנחנו רואים, רשתות ענק.
כן, מאחורי השערים.
סליחה?
מאחורי השערים.
כן, מאחורי, בדרך כלל ארגוני האולטרס יושבים מאחורי השערים, עושים שם רשתות ענקיות, ובכך למנוע את ההשלכה של החפצים. נראה אם זה יצא לפועל בעונה הבאה, אני לא מאמין שזה יצא כבר העונה. אבל...
טוב, מה שקורה בינתיים, שבגלל מצב הקורונה, החליטו גם להוריד בחזרה את מספר האוהדים שאפשר להכניס. עכשיו, יכול להיות אתה יודע, יש פה סיבה ועוד סיבה נוספת שלא מודים בה, אבל יכול להיות שזה גם חלק מהעניין. ברגע שאתה, כרגע לפי דעתי, כשהליגה תתחדש עם 5,000 צופים מקסימום, אם אני לא טועה.
נכון, אבל הדבר הטוב בכל הדבר המבאס הזה, שזה הגבילו את זה לשלושה שבועות.
הבנתי.
אז בתום, בוא נגיד ככה, מיום שני הקרוב, תיקח שלושה שבועות קדימה, יהיו הגבלות של 5,000 איש באירועי ספורט פתוחים, ואני מקווה שלאחר מכן יסתירו את ההגבלות הללו, כי אני חושב שמעבר לאלימות והכל, אנחנו נהנים לשדר את הליגה הצרפתית, מעבר לשערים, ואגב, זו הליגה הצרפתית הכי פורה מזה 40 שנה, מבחינת כמות שערים, ראיתי בסוף הסיבוב הראשון, אבל מעבר לכדורגל והכל, אחת, לפחות אני לא יודע מה דעתך, אחת מהנאות הגדולות, זה לשדר משחקים, שאתה רואה מה קורה ביציעים, את האווירה המטורפת הזאת, משהו שלא קיים באנגליה, לא קיים בספרד, לא קיים בגרמניה, קצת, אתה יודע, אולי רומא לציו כזה באיטליה, אתה רואה, אבל רוב המשחקים בצרפת, אתה רואה את ההשפעה של האולטרה, ואנחנו כשדרים, לפחות אני, זה משהו
שמדליק, אתה מדליק לך את השידור. מסכים איתך לחלוטין, אבל הבעיה תמיד עם אולטרס שיש שם גם את הדבש וגם את העוקץ. ואנחנו מכירים את זה גם מישראל וגם במקומות אחרים. מצד אחד, באמת, עידוד מדהים עם תפאורות ועם אבוקות וכל הדברים היפים האלה. מצד שני, אלימות. אי אפשר, אתה יודע, לצערנו זה הולך ביחד. אגב, אתה יודע, זה התחיל, הכל התחיל, בעצם בשמיני באוגוסט, מונפליה נגד מרסיי.
נכון,
משחק, אתה יודע, שלכאורה, אתה יודע, לא משהו מיוחד. ואחרי שפאיה מבקיע את השער השני של מרסיי, המשחק נעצר, השופט עוצר את המשחק, שהתחילו לזרוק האוהדים של מונפליה כל מיני חפצים לעבר המגרש, כולל בקבוק שפגע בוולנטן רונג'יה.
נכון.
ורונג'יה אחרי המשחק, זה פגע לו בפה, ניפח לו את השפה, ואז הוא העלה תמונה, פוסט אחרי המשחק, עם הצילום, וכתב נשיקות ענקיות לאוהד מונפליה שזרק עליי את הבקבוק, לילה טוב לאידיוט הזה. עכשיו, אז זה עוד היה קטן ומצחיק, אבל לא ידענו עד כמה מהר זה התגלגל. כן, זה היה ממש בקטנה. אז זה משם התגלגל והפך להיות ממש כדור שלג.
אה, שמע, אמרתי לך, בוא'נה, לדעתי בשלושה שבועות הקרובים, ברגע שהליגה הצרפתית תחזור אחרי פגרת חג המולד, אז כמובן מול 5,000 איש, בוא ניקח גם את הארגונים הקיצוניים של מרסיי, סנט אתיאן, לונס, כל האלה, עם 5,000 איש קשה לגרום נזק רציני. אז אני מניח שהשלושה שבועות הקרובים באמת יעברו חלק. אגב, אתה יודע ממה פוחדים? כבר קראתי, אתה יודע, כחלק מההכנה לפרק הזה, פוחדים. הרי מי מוליכה את הטבלת הליגה השנייה בצפת, בסוף הסיום הראשון?
נו, תספר.
אג'קציו.
אוקיי.
ולהגיע לקורסיקה, תמיד יש שם בלגן, תמיד, אני אומר לך, זה אומנם רק 12-13 אלף צופים באצטדיון של אג'קציו, אבל תמיד יש שם בלגן שמרסיי מגיע, שפז'ה מגיע, שניס, אז תחשוב שאם באמת הם הצליחו לשמור על השני מקומות הראשונים עד הסוף, צפויה עבודה נוספת לכוחות הביטחון בשנה.
טוב, אז בוא נדבר, מה בעצם מנסים לעשות כדי לעצור את הגל הזה? כי ברור שאי אפשר לשבת בחיבוק ידיים ומדברים על זה ובלי סוף.
רגע, גל האלימות או גל הקורונה?
גם וגם. אנחנו נדבר היום על האלימות. קודם כל, נשיא ה-LFP, הליגת המנהלת בעצם, של הליגות, אומר שמה שקורה, הגל הזה עלול להרוג אותנו, ושרת הספורט, שתכף תספר לנו גם מי ומה היא ולמה יש לה שם כזה מוזר, רוקסנה מרסיניאנו אומרת שהייתה סגנית אלופה אולימפית, בשחייה אגב, אומרת, כל פעם שאני הולכת לאצטדיון כדי לראות משחק בליגה הראשונה, אני אומרת לעצמי שהדבר הכי טוב שעשיתי, שהכנסתי את הבן שלי לרוגבי ולא לכדורגל.
נכון.
תבין, רוגבי שבדימוי הוא נחשב לספורט אלים, אבל האווירה ברוגבי היא תמיד הרבה יותר, האווירה מסביב היא הרבה יותר תרבותית.
כן, וגם נדגיש למי שלא בקיא בספורט הצרפתי, הרוגבי זה הענף הקבוצתי השני בפופולריות שלו
הרבה לפני כדורסל.
סליחה?
הרבה לפני כדורסל.
כן, בטח. כדורסל זה אפילו הכדוריד, עם ההשלכות של הנבחרת בשנים האחרונות, כבר עבר מזמן את הכדורסל, אז יש לנו את הכדורגל ואת הרוגבי כשני הענפים הפופולריים במדינה, וכן, והציטוט הזה, כפי שהזכרת, של מרסיניאנו, הציטוט הזה עשה כותרות אדירות בצרפת, כי זה למעשה זה היה, זה סוג של מראה כלפי יושבי הראש של המועדונים, כלפי, כפי שהזכרת את וסון לברון, הראש של ה-LFP, וכל האנשים החזקים, אפילו אמנואל מקרו, זה פנאט כדורגל, הוא עד מרסיי שרוף, זכר להצלחה שלהם בשנות ה-90, אז כל האנשים הללו, רמי הדרג נקרא להם, הם קיבלו בוקס בבטן, אתה מבין? ברגע ששרת הספורט אומרת, המזל הכי גדול, אני מודה כל יום שלא הכנסתי את הבן שלי לעולם, אני אומר, המגעיל הזה של האלימות במגרשים, זה הדבר הכי טוב שקרה לי, אני מודה על כך כל יום, וזה עשתה כותרות מטורפות בצרפת. אמרתי לך, אבל אני מסכים איתך לגמרי שההגבלות הללו של השלושה שבועות הקרובים, ברור שבראש ובראשונה זה הקורונה, מעל 100,000 מומתי, והאומיקרון, הכל, אבל גם באיזשהו מקום, אף אחד לא יגיד את זה בראש גלי, אבל מקווים שהשלושה שבועות המתנה הללו של הקהל, עם המסות הגדולות, קצת ירגיעו, בתקווה שאחרי זה נוכל לחזור ליציעים המלאים ולא אלימות.
אגב, מצאתי איזו ידיעה שהתפרסמה, יש עכשיו לא מעט הפגנות בצרפת, מחאה נגד אלימות נגד נשים, שזה לא קשור בכלל, אבל זה אלימות. והתפרסם מחקר שאומר שרמת האלימות הביתית בצרפת עלתה בשנה שעברה 10%. 125 אנשים, נשים וגברים, נהרגו או נרצחו על ידי בני הזוג שלהם, כמובן הרבה יותר נשים מאשר גברים. עלייה מאוד מאוד גדולה בעניין הזה, ויש חשש באמת שאולי באמת תקופת הסגרים וכל הבלגן, בוא לא נשכח, גם תקופת הקורונה עשתה הרבה מאוד, השפיעה גם בקטע של, אתה יודע, אנשים נשארו בבית, ודבר שני, בקטע הכלכלי, אנשים הפסידו המון כסף. אנשים, אתה יודע, חלקם ירדו לעוני, ועוני מביא אלימות, ככה זה.
לא, לגמרי, לגמרי, אתה יודע, אני נעשה איזה סלידה קטנה לעוד ענף ספורט פופולרי בצרפת, זה הטניס, והיום בנוע פר, הטניסאי הצרפתי, משוגע גדול, באמת משוגע גדול, הוא בעצם אומר, שלום לכולם, קוראים לי בנוע פר, ונדבקתי בפעם ה-250 בקורונה, מתחילת הדבר החרה הזה, ככה הוא אומר, ואז הוא מסיים, הוא אומר דבר מאוד מאוד חשוב, שנכון, אני התחסמתי והכל, והפן הבריאותי מתקדם והכל, אבל אתם לא מבינים מה עשיתם לבן אדם. אני מרגיש מת בתקופה הזאת. אני כאילו, כל התקופה הזאת רוקנה אותי. הבידודים של הטניסאים, הזה. וזה גם העניין שווה של מעבר לחיסונים והמצב הבריאותי דה פקטו, יש פה את העניין של המנטלי, גם של האוהדים וגם של השחקנים. ושאתה שומע את בנוע פר ואומר, אני מרגיש כמו בן אדם מת, אז אני מניח שגם חלק מהאוהדים שבאים במסות אדירות, הרי בוולונדרום יש איזה 30-40 אלף אולטרס מאחורי השערים. חלק גדול מהם, גם הם חוו תקופות, סליחה, אבל אני חוזר חרה של דבר, ואין כסף, ובידודים והכל. אז זה חלק מהפורקן שלהם, אתה מבין?
כן, אין ספק. אגב, אתה יודע, בתקשורת מנסים למצוא לבאמת, קודם כל סיבות, מעבר לקורונה, גם דברים נוספים, למשל. יש טענה שבמהלך תקופת הסגרים, או כשבשנה שבעצם המשחקים נערכו ללא קהל, אז גם לא היו, המועדונים בעצם פיתרו את כל פלוגות הסדרן שלהם, כלומר השאירו ממש מעט מאוד אנשים, ואותם אנשים ש, אתה יודע, זה היה העבודה שלהם, מזה הם התפרנסו, נאלצו ללכת למצוא מקום עבודה חדשים, ואז שחזירו את הקהל, אז לא מצאו, לא, האנשים הוותיקים שעבדו בסדרנות במשך שנים ארוכות, וידעו בדיוק את העבודה, כבר לא היו שם, אז הביאו כל מיני ילדים, כל מיני מובטלים, כל מיני אנשים שאין להם מושג, והם לא הצליחו להתמודד עם אתה יודע, עם סיטואציות שסדרנים מנוסים כן יודעים להתמודד איתם. ובנוסף, זה גם היה הנושא הזה, וגם מועדונים, בעיקר הקטנים, שרצו לחסוך בעלויות. אז הביאו מעט מאוד סדרנים באופן יחסי למה שהיה פעם. אתה יודע, הכל ביחד, אתה מהרבה ומוסיף עוד סיבה ועוד סיבה ועוד סיבה, זה אף פעם לא סיבה אחת, זה הרבה סיבות ביחד, ובסוף זה מתפרץ.
כן, כן, אני גם מה שאמרת לגבי ההתרוספות הביטחונית לקרוא לזה בעצים, אני גם קראתי את זה, לצערי לא הייתי במגרשים בצרפת בתקופה האחרונה, כבר כמעט 3 שנים לא הייתי שם, אז אני לא יכול להגיד איך זה באמת בא הלכה למעשה, לעומת מה שהיה, לעומת מה שעכשיו, מבחינת הביטחון של האוהדים, אבל כן, אני גם קראתי את זה, אבל מה שמעין אני חושב זה כאילו למה דווקא בצרפת, אתה מבין?
בדיוק, למה זה לא קורה בארצות אחרות?
בדיוק, כי כל אירופה חפתה תקופה קשנות בשנה וחצי האחרונות, באיטליה, בספרד, מדריד, כל הזה, אנגליה, ואנחנו רואים שזה באמת בא לידי ביטוי אך ורק כמעט בצרפת.
למה? מה ההסבר?
אני חושב שארגוני האולטרס הם מאוד מאוד, איך נקרא לזה, יש להם מעמד, יש להם סייג, לא רק מבחינת הקבוצות עצמם, אלא מבחינת ראשי המועדונים.
כן. ראינו אגב, שנייה אני קוטע אותך, ראינו באותו משחק שהתפוצץ של ניס, כמה המנכ״ל של ניס הולך לדבר איתם, ומתרפס בפניהם, הוא ממש מפחד מהם.
כן, זה לגמרי, ושם מישל אולף תמיד מגן על האוהדים שלו, אפילו שבתוך חודש וחצי, 2 משחקים של הקבוצה שלו התפוצצו, בעקבות ההתנהגויות של האוהדים שלו, הוא תמיד מגן, והוא אמר שזה רק פרט בודד שעושה את ה...
קומץ, הוא לא אומר קומץ?
לא, אפילו הוא אומר זה אינדיבידואלים שעושים את זה, ואנחנו, הקהל שלנו נהדר, והכל טוב ויפה. וכמו שאתה אומר, גם ראינו את הנשיא של ניס, ז'אן פייר ריבר, מגיע, ממש יורד מהטריבון הנשיאותית לקר הדשא ומדבר עם אותם ארגוני אולטרס, ואני מחזיר אותך 10 ימים לאחור. מסיבת עיתונאים של פסקל דופרה האגדי, המאמן של סנט אתיין. כן. באמת, אחד האנשים הצבעוניים ביותר שיש לליגה הזאת להציע. והשאלה, או השנייה או השלישית במסיבת העיתונאים, בהצגה שלו הייתה, האם כבר דיברת עם ארגוני האולטרס על המצב? כן. אז הוא אמר, כן, דיברתי עם 3-4 ארגונים, ואני מתנצל בפני השניים האחרים שלא הספקתי עדיין לקבוע איתם. אתה מבין?
זה אומר
מאמן, קודם כל, בטח במועדונים המשפיעים של הקהל, גם המאמנים, גם הנשיאים, היושבי ראש, המנכ"לים, הם נותנים רספקט עצום לארגונים הללו. וברגע שאתה רואה שזה בא לידי ביטוי בהצגה של מאמן אפילו, אז תמיד שיש להם הרבה מאוד כוח. יש להם הרבה מאוד כוח, משהו שאין באנגליה, בספרד, בגרמניה. אתה יודע, אנשים באים שם במדינות האלה שציינו, לראות משחק, והולכים הביתה. פה זה מלווה לפעמים באלימות לצערנו, בתפעורות שאתה רואה רק בדרום אמריקה או במזרח אירופה, באבוקות והכל, ולכן הדבר הזה, השווי ראש שמבינים שבלי הקהל הזה, זה כבר לא יהיה אותו כדורגל, זה כבר לא יהיה אותו זה, ולכן הם באים לקראתם. רק אני אסיים משפט אחרון, זה סוג אולי כמו שכל הבעלים של ביתר בעשורים האחרונים היו עם לה פמיליה, כי הם יודעים שבלי האנרגיות של טדי, בלי הכל, אז הקבוצה מתה, אתה מבין? אז הם מנסים תמיד לשמור על איזושהי רוח טובה בין הצדדים.
כן, אבל כמו שאמרנו, יש פה את הדבש ואת העוקץ, ותמיד זה בא ביחד. אתה לא יכול רק את הדבש, ואתה יודע, אם אני, והזכרת מדינות אחרות, קודם כל באנגליה אין בכלל תרבות אולטרס, לא הייתה מעולם, זה לא קיים. הייתה אלימות, חוליגנים, אבל זה לא, זה, 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 זה עולם אחר. זה משהו שהיה בשנות ה-80, וכבר נעלם ולא קיים. בספרד היו אולטרס, אבל לאט לאט הם נעלמים, או הופכים להיות גרעינים מאוד מאוד קטנים, כי בעיקר, כי המועדונים נלחמו בהם. תשמע, בברצלונה היה את הבוישוס נויס, שהם היו איומים ונוראים, ולפורטה נלחם בהם, בקדנציה הראשונה שלו. אימו עליו, אתה יודע, זה היה באמת מלחמה, אבל הוא הצליח ממש להכחיד אותם. אותו דבר פלורנטינו פרז עשה בריאל מדריד. היה את האולטרסור, החבר'ה שיושבים אחרי השאר, שהיו פחד אלוהים, אי אפשר להתקרב לשם, והוא הצליח איכשהו להזיז אותם משם, להכניס שם יציע משפחות, בקיצור פירק אותם, הצליח איכשהו בכל מיני תחבולות לפרק אותם, והיום הם לא קיימים. באטלטיקו הם היו בויסנטה קלדרון, אבל במטרופוליטנו לא מרגישים בהם בכלל. אתה יודע, בספרד, באמת, הנשיאים נלחמו באולטרס והכחידו אותם, וזה לא גרם לפחות קהל שיגיע למשחקים, ממש לא. כי האולטרס, יש, כמו שאמרתי, יש לה איזה את הצד הטוב, אבל מצד שני, זה אזורים שאתה לפעמים מפחד להגיע אליהם, ילדים ונשים לא מתקרבים בדרך כלל למקומות האלה, זה פחד אלוהים, יש שם גם הרבה מאוד, נקרא לזה, גורמים מהעולם התחתון, הרבה סמים, הרבה פשע, זה תמיד היה ככה, בכל מקום זה ככה, אם הזכרת את דרום אמריקה, אני זוכר סיפורים איומים ונוראים על דברים שקרו בבוקה ובסן לורנצו וכל מיני מקומות כאלה בארגנטינה, שם זה באמת הגיע למצב של רציחות כל יום ושני וחמישי, למזלנו אנחנו לא שם בצרפת, אבל אתה יודע, זה יכול, אם יתנו לזה להידרדר, זה יגיע לשם, כי אתה יודע, יש שם גם הרבה כסף בדבר הזה.
כן, כן, תראה, הזכרת את הכסף, אז ראיתי גם רעיון שעשו עם ראש תחום הספורט של אמזון, אמזון פריים, שמחזיקה בשידורים של הליגה הצרפתית, החל מתחילת העונה, והוא אמר שאנחנו חוששים באמת שלאבד לקוחות, שהורים שלא הספיקו לקחת את הילדים שלהם למשחקים, בסופו של דבר גם רואים בטלוויזיה את האלימות הזאת ואת הפיצוץ משחקים, וגם זה, אולי לא בטווח הקרוב, אבל בטווח הרחוק, זה גם יכול להרחיק אנשים. ברגע שהורים יגידו להם, כמו שזכרנו את מרסיליאני, אז לא, אני לא אקח אותך לכדורגל, יש שם רק חוליגנים ופושעים ודבויו, כמו שאומרים בצרפתית. איך נקרא לזה, אני יודע מה. כל מיני אנשים לא טובים.
כן. טיפוסים שליליים.
סליחה?
טיפוסים שליליים.
כן, כן, באמת טיפוסים. טיפוסים זה המילה הנכונה.
הזכרת פה את הטלוויזיה, וכמו שסיפרתי קודם, שידרתי השנה שני משחקים שפוצצו. אז מלא הראשון, לא מלא, אבל הוא פוצץ, לקח חצי שעה, 40 דקות, ונגמר הסיפור, כולם הלכו הביתה. במשחק השני של ליון נגד מרסיי, שהמשחק בעצם פוצץ אחרי 5-6 דקות, לא זוכר בדיוק כמה, אולי אפילו פחות, סגי כהן ואנוכי ישבנו ושידרנו שעה וחצי של, לא שעה וחצי, שעתיים של כלום. זאת אומרת, ישבנו ושידרנו כלום, שעתיים. זה היה משהו היום ונורא, אתה יודע, כבר אין לך מה להגיד, כלום לא קורה, אתה יכול רק פה ושם, פעם בכמה דקות, איזה עדכון, ואחרי זה אתה מתחיל להעלות כל מיני תיאוריות, ולהגיד מה יכול לקרות, ולמה, ואיך, אתה יודע, מבחינה טלוויזיונית זה אסון, כלומר, אתה יודע, בעל הזכויות, כן, אני לא מדבר על ערוץ הספורט, בעל הזכויות בצרפת, שילם מאות מיליונים בשביל לשדר את הדבר הזה?
אתה צודק לגמרי, ומדברים על זה, שגם מבחינה כספית הדבר הזה מזיק למועדונים, כי אגב, קראתי שכל משחק בית של ליון ומרסיי, שהוא נערך ללא קהל, זה הפסדים של בין 3-4 מיליון יורו בערב, אתה מבין?
כן.
לכן ההשלכות הכלכליות לגבי פיצוץ משחקים, זה הרת גורל לגבי המועדונים הללו. מבחינת ליון ומרסיי, לוותר על 4 מיליון יורו בערב, אין הרבה מועדונים שיכולים לעשות לעצמם את זה. ולכן גם הלימות הזאת באה ומביאה להפסדים כספיים. אגב, חשוב לציין שבין כל המועדונים הגדולים בצרפת, הקטרים, ברגע שהם נכנסו ל-PSG ב-2011, אני יצא לי להיות במשחק הפתיחה, של עונת, איזה שנה זה היה?
11-12, כן,
11-12. עונת הבכורה של הקטרים.
כן, כן, לפני 10 שנים.
נכון, בפסג', וזה המשחק ביתי נגד צרפתיון. אתה יודע, על הנייר, אתה אמור להגיע והאווירה מחשמלת. מה זה? וזה היה המשחק הראשון שבו הקטרים אסרו על שני ארגוני האולטרס הגדולים, גם הסופרסוטוי וגם הבולון בויז, שני ארגונים, אתה יודע, שבאמת עשו תפעורות מטורפות בפארק דה פרנס לאורך כל שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, ואתה ראית שבלעדיהם, לא הייתה אווירה, ולא הבנתי כאילו מה קורה, רגע, למה פתאום, אתה יודע, אתה שומע חלק מהשחקנים, ולא הייתה אווירה, ולא הכל, אז זה באמת הקטרים הכריזו מלחמת חורמה על שני ארגוני האולטרס הללו, ואיך זה מתקשר למה שקרה במשחק בין ליון לפארי אפסה? חלק נכבד מאוד מהבולון בויז, הבולון בויז היו בעיקר אנשים לבנים גלוחי ראש, והסופרסוטוי היו בעיקר בני המהגרים. והייתה שנאה תאומית בין שני הארגונים הללו. וברגע שהדיחו את הבולון בויז הקטרים, וגם את הזה, אז מה הם עשו? הלכו לעוד את פארי אפסה, שהייתה לדעתי בליגה השלישית, אז לפני 10 שנים וזה, וחלק נכבד מהם עד היום מועדים של פארי אפסה, ולכן ההתנגשות הזאת שהייתה בין האוהדים האולטרס של ליון לבין פארי אפסה, זה מה שהוביל לאלימות הקשה הזאת ביציעים.
כן, אז בוא נדבר באמת על דברים שמנסים לעשות. קודם כל, שרת הספורט, שמעתי, פנתה ממש בקריאה לארגוני האולטרס, תבינו, זה גם תלוי בכם, בואו תתחילו להתנהג יפה, לא נראה לי שהם באמת מקשיבים לה.
הם צוחקים עליה.
בדיוק, זה נשמע לא רציני, אז אמרנו שיש עכשיו הגבלת קהל בשלושת השבועות הקרובים, בגלל קורונה, לא בגלל קורונה, אז יהיה פחות קהל, אני מניח שיהיה פחות אלימות. עוד שני דברים מעניינים שהם החליטו, קודם כל, אוסרים להכניס בקבוקי פלסטיק. כלומר, פעם, אתה יודע, פעם היו בקבוקי זכוכית, אמרו, לא, זכוכית לא, ברור, זה מסוכן. פלסטיק, אז פלסטיק גם לא טוב, כי זורקים על שחקנים, בקבוקים מלאים מים. אז מה, קודם כל, מה, בן אדם בא למשחק, מה, שעתיים הוא לא ישתה כלום?
אז ראיתי, לגבי 3 שבועות עליו שציינו, לא תתאפשר רכישת מזון, שתייה ואוכל בקיוסקים ברחבי האצטדיון, האצטדיונים בתקופה הקרובה, אבל לגבי ההמשך, האמת שאני לא יודע. אולי תודה, אולי תנו בכוסות הפלסטיק האלה של כמו פה בארץ, של הקולה.
כן, הם מוזגים ישר לכוסות.
כן, אבל תגיד לי, זה יפריע לי לזרוק את זה על פייט פעם נוספת?
לא. לא, הוא ייקח את הכוס, ישים על זה מכסה, ויזרוק את הכוס המלאה, עזוב, נו. לא רציני. ודבר נוסף, וזה אני חושב באמת החלטה נכונה, אחרי באמת הפרסה הזאת של מה שסיפרנו קודם, ההחלטה היא שמקסימום מושכים 30 דקות. כלומר, אם משחק מתפוצץ או מסיבה כלשהי, לאו דווקא מה שראינו עכשיו, יש כל מיני סיבות. אין דבר כזה. אחרי 30 דקות חייבים לקחת החלטה. או ממשיכים או מפסיקים והולכים הביתה. לא מחכים שעה וחצי או שעתיים. זה באמת לא הגיוני מה שקרה.
כן, זו החלטה מוצדקת לחלוטין. אני לא זוכר מתי תיכנס לתוקפה, האם כבר באופן מיידי או רק בעונה הבאה, אני לא זוכר.
אוקיי.
בהחלט החלטה נכונה, כי אתה יודע, להשאיר את, ה, להשאיר את האנשים סתם בעצים, לדוגמה, הזכרת את המשחק ניס מרסי, באיזשהו שלב, הקהל כבר הלך הביתה, תבין, הוא לא נשאר. להבדיל, לדוגמה, יצא לי איזה מקרה להיות בטורקיה לפני 3-4 שנים, אז היה גובלין חצי גמר, הגביע הטורקי פנרבחצ'ה נגד בשיקטש, והמשחק פוסס ממש בפתיחת המחצית השנייה, ואתה לא יודע מה קורה. אז אתה יודע, כולם, 50,000 אוהדים בעצמם של פנר, כולם עומדים במקום, ואז שהגיעה דקה 90, פשוט הקרוז, התחיל לדבר בטורקי, וכולם הלכו הביתה. ישירו אותנו מחצית שנייה, מחצית שלמה, בלי לדעת מה קורה, אבל זה ברור, זה כמובן החלטה נכונה, לתת לימית של חצי שעה, כי אתה לא יכול גם להתעלל בצוותי השידור, בסלמים, באוהדים, בכל, בשחקנים.
עוד דבר שאני לא יודע, ואתה תגיד לי אם הוא קשור או לא קשור, או יהיה קשור אולי, לקראת אפריל 2022, אמורות להיות בחירות, ויש את הסיפור של אריק זמור, ככה אני לא יודע איך מבטאים...
אריק זמור?
אגדה. אוקיי, מהימין הקיצוני, אני מבין שיש הרבה אלימות סביב המועמדות שלו לנשיאות, ובכלל, אנחנו מדברים היום על אלימות, אלימות ביתית כלפי נשים, אלימות במגרשי הכדורגל, אלימות פוליטית, כל צרפת רוויה באלימות.
כן, כן, אתה יודע, אמנואל מקרו, הקו אותו באחד מהמסעות, מסעות הבחירות לאחרונה, גם אריק זמור, תקפו אותו מחוץ לביתו, אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בא לידי ביטוי, באמת החברה הצרפתית תוספת, ואני חושב שזה אולי משהו שקצת הרגיע אותם, זו הייתה השחייה במונדיאל ב-2018. אני חושב שזה מה
שהיא... עברו כבר 3 שנים, אתה יודע.
נכון. אז קודם כל צריך שחייה נוספת בשביל להרגיע.
עכשיו הבנתי לאיפה אתה חותר.
אבל אני חושב שאם אנחנו הרגע זוכים טוב את כל גלי הטרור שפקדו את צרפת עם אותו פיגוע דריסה בניס, בטקלון, בפריז, ובאמת, צרפת חפתה היתר קשר והכל, ושרלי אבדו, הם עברו כמה שנים שבאמת זה ריסק לגמרי את צרפת, את החברה עצמה, את הבני המאגרים, את הצרפתים האלה, ואת הצרפת, ובאמת היה שסע מטורף, ואני חושב שראית את התמונות אחרי השחייה של הנבחרת, ובאמת ייחד את כולם, אתה רואה שעכשיו זה עוד פעם, זה חוזר לגל אלימות מאוד מאוד קשה, כמו שאמרנו, גם מתמודדים פוליטיים, גם במגרשים,
תיכון
איזה משהו טוב, אתה יודע,
שיאחד
אותם, אפילו אם זה לתקופה קצרה, אבל משהו
שיאחד
אותם.
כן, העניין שזה לתקופה מאוד מאוד קצרה, ואני רק אזכיר לך, 1998, אחרי הזכייה במונדיאל, שהזכייה של, אתה יודע, בני המאגרים והצרפתים והערבים, כולם ביחד וחגיגות, וכולם מתחבקים בשנזליזה, ואחרי שנה כולם שרפו מכוניות לכולם.
נכון. היה את המארגן הזה, ואפילו לפני מונדיאל, ז'אן-מרי לפן, אבא של מרין לפן, אז הוא התמודד על הניסיון ב-2002, והם אמרו שאם הוא יגיע לסיבוב השני, הם מזכיר לך, הוא ז'אק שירק, ואמרו שאם הוא יבחר, הם לא יוצאו, הם עוזר ביפן בקוריה. בכל מקרה היה ניפולה שלא הופיעו איך שהם נראו שם, אבל אתה מבין שיש אפילו כוח לשחקנים שחומי האור הבכירים בצרפת, שבדרך שיש את הקיצונים שעולה, אז גם להם יש תפי.
כן. טוב, מאחר וקו הטלפון שלך מתחיל להשתבש לנו לצערנו.
באמת, אוי ואבוי.
בקטנה, בסדר, הבנתי כל מילה. כמו שאתה יודע, עשיתי את ה... אפשר כמובן, כולם מוזמנים להזין לפודקאסט החדש שהקלטתי עם אבי מלר על 80 שנה לאלכס פרגוסון, אז דיברנו על זה, הזכרתי שפעם הייתי במסיבת עיתונאים של אלכס פרגוסון, הגעתי והקשבתי לכל מילה שהוא אמר, לא הבנתי כלום. אבל בסדר, זה, אתה יודע, זה אלכס פרגוסון, אבל עכשיו אני הבנתי כל מילה שאמרת והכל בסדר. מתי הליגה חוזרת?
ב-7 בינואר, לדעתי יש מחזור גביע בסופה שקרוב, יש מחזור גביע עם דרבי רותח, לונס נגד ליל, פעם נוספת.
אופה, נקווה שלא תהיה אלימות.
יש מה, 5,000 איש, אז אתה יודע.
הם מסוגלים, הם מסוגלים.
כן.
אבל כן, אז אתה אומר, אבל ליגה חוזרת בשביעי, כלומר עוד שבוע וחצי. טוב, אנחנו נדבר הרבה בנושא המתמיד במהלך החודשים הקרובים על הליגה הצרפתית, על פריס סן ז'רמן כמובן, כי יש לנו עוד כמה, חודש וחצי בערך, פריס סן ז'רמן נגד ריאל מדריד, אז יש הרבה על מה לדבר, וקיליאן אמבפה, מה יקרה איתו? אז
לא דיברנו כדורגל.
לא, אמרתי לך, היום אנחנו נדבר סביב הכדורגל, אבל לא לדאוג, גם זה יגיע. מיכאל, תודה רבה.
תודה רבה לך, נדב.
ונקווה שלא נדבר יותר על אלימות בכדורגל הצרפתי, רק על כדורגל ושערים וקיליאן אמבפה ודימיטרי פאיה וכל החבר'ה האלה. אז
בוא נגיד ככה, אבוקות ותפוגות קהל, כן, אלימות פחות.
כן, זה נכון. טוב, אז אנחנו כאן נסיים. וכמו שאמרתי, תודה רבה לכם, מיכאל וינסנדנט. ברקע כבר שיר שמתאים לאווירה. תודה רבה גם לרדיו ירושלמי, כאן דוד יעקבי. נהיה כאן כמובן גם בשבוע הבא עם עוד פרק של הנוסע המתמיד לפריז ולכל מקום אחר.
Qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu et j'ai crié. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé.